פרשת השבוע, פרשה עמוקה מאוד, פרשת שלח לך, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. רש"י, על פי במדבר רבה, עומד על הסמיכות שיש בין פרשתנו לבין סוף הפרשה הקודמת. מי שנרדם בעליית השביעי, אז נזכיר שבסוף פרשת בהעלותך, התורה שטחה בפנינו את מעשה מרים הנביאה שדיברה על משה רבינו, ועל עונשה של מרים, שהייתה סגורה שבעה ימים מחוץ למחנה. דבר שאומר שזה כנגד זה שהיא חיכתה למשה רבינו, אז גם כל העם כולו חיכל. אומר המדרש ואומר רש"י, מדוע נסמכו הפרשיות הללו? אני מבין, תקנו אותי אם אני טועה. ברשבע. אם רש"י שואל למה נסמכה פרשת, לא לחלום, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מרגלים? זאת אומרת שהאירועים לא קרו האחד אחרי השני. דוד, תלך איתי. כי אם נטען שהאירועים הלכו סטפ ביי סטפ, מה השאלה? זה אירוע אחרי אירוע? אלא מזה שאומרים שיש פה סמיכות, וכנראה יש סיבה למה איחדו וחיברו אותי, הייתי את שני האירועים, כנראה הם לא היו אחד אחרי השני. ואז שואל המדרש, למה הסמיכו את שתי הפרשיות אחת ליד השנייה? אומר רש"י, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקטה לסקי דיבה שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. זה הקשר בין שתי הפרשיות הללו. פה דיברו בגנותו של משה, סיפרו לשון הרע על משה רבינו. פה המרגלים סיפרו לשון הרע על ארץ ישראל. רואים פה את העונש, רואים פה את העונש. זה הקשר בין שתי הפרשיות. זה דברי רש"י, על פי מדרש. יש שאירו חכמי המוסר. בדרך כלל זה הפוך. מה חמור ומה קל. הרי מרים דיברה על אדם שיש לו רגשות, יש לו נשמה. פה אתה מדבר על עצים ואבנים. מי שרצו להגיד שמשה רבינו הוא כמו עצים ואבנים. הוא בכלל לא הרגיש שדיברו עליו. מי דאג לכבודו של משה רבינו? הקדוש ברוך הוא. הוא בכלל לא שמע. הוא שמע, אבל לא שמע. הוא כמו עצים ואבנים. אז זה הפשט הקשר. אתה רואה, דיברו על בן אדם שהוא כמו עצים ואבנים, אתה חוטף? גם על ארץ ישראל אתה חוטף. ואני רציתי לקחת אולי הפוך. וזה אולי יתקשר למהלך של כל השיעור. נשאיר את זה בינתיים. לפני כמה שנים, התחדש לי חידוש ברשי הזה. לא ראיתי אותו כתוב. שתף אתכם. הרמב״ם, בהקדמות שלו למשנה, ספר חובה, בחור ישיבה, הרמב״ם מביא שיש, זה גם רלוונטי למסכת שאנחנו לומדים, הפרק האחרון במסכת סנהדרין הוא פרק חלק, הוא עוסק בהרבה אגדות, כל מיני עניינים, אז הרמב״ם עושה הקדמה ספיישל מיוחד לפרק הזה. רבותיי, צריכים לדעת, יש את הפירוש של המשנה של הרמב״ם. הרמב״ם לוקח משנה בבא קמא, משנה בבא מציע, משנה באבות, והוא מסביר לך את המשנה. אבל יש מקומות שהרמב״ם עושה הקדמה למשנה. זאת אומרת, הוא לא מסביר את התורף של המשנה, את התוכן שלה. הוא עושה לך הקדמה. לפני שאתה נכנס למשנה, אתה עושה הקדמה. שלוש הקדמות מפורסמות יש לרמב״ם, שהן חובה לכל ישיב הבוחר. הקדמה ראשונה, הקדמה למשנה, לכל המשניות. הקדמה שנייה, לפרק חלק, שזה הפרק האחרון במסכת סנהדרין. והקדמה שלישית, הקדמה למסכת אבות. זה לא הפירוש של אבות, אלא הקדמה. שלושת הקדמות שיש בהם המון יסודות באמונה, בתורת ישראל, בהבנה של תורה שבעל פה, בהבנה קצת מהנבואה. 13 עיקרים! כל שם. לכן, רבותיי, זה א' ב'. א' ב'. תעשה חברותה להקדמות הללו. זה הספר בסיסי, צריך להיות לך בבוקסה הספר הזה. ללמוד אותו כל יום קצת, סיימת את ההקדמה למשנה, תעבור להקדמה לפרק חלק. סיימת את ההקדמה לחלק, תעבור להקדמה לפירוש אבות. אז בהקדמה לפרק חלק כותב הרמב״ם, שיש לי, אומר הרמב״ם בהמתחתי, לא לחייך, 13 עיקרים, שעל פיהם אני בונה את האמונה של היהודי. ומי שחסר לו אחד מה-13, אפיקורס. ככה הרמב״ם כותב. נקריא חלק. היסוד הראשון, המציאות. העולם הזה הוא לא הפקר, יש מציאות אלוקית לבורא. עוד דוגמה, עוד יסוד, שלילת הגשמות ממנו. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. עוד יסוד. תחיית המתים, ימות המשיח. אלה הם יסודות שעליה מושתתת הדת. 13 עיקרים. אגב, הפיוט יגדל אלוקים חי, שאתם מדברים בתא ששרים את הפיוט הזה, הוא מיוסד על י' ג' המידות האלה. זה סתם יפה, השבת הזאת, יהיה לכם אתגר, סיימתם את עלינו לשבח, במקום ללכת לדבר עם החבר'ה, תסתכל, בתוך יגדל אלוקים חי, תחפש את הי"ג מידות של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, היסוד השישי של י"ג העיקרים, אומר הרמב״ם, הנבואה! אחד מיוד ג' העיקורים, דוד, לא לחלום, לידע שיש, שזה המין האנושי, ימצאו בו אנשים שיש להם טבעים מעולים מאוד, ויקונו את נפשותיהם עד שיקבלו צורת השכל והם מתבקים בשכל האלוקי. להאמין שבעם ישראל יש את הכוח הזה שנקרא נבואה.
אחד משלוש עשרה עיקרים. זה השישי. מה השביעי? מה השביעי? והיסוד השביעי, אפשר לשבת, נבואת משה רבינו. בוטי, יש לי בארסנל שלי 13 עיקרים שעליהם אני משתית את הדת. הרמב״ם נתן מקום ליסוד שנקרא נבואה. אני הייתי אומר, הרמב״ם, לא חבל לך לבזבז במרכאות עוד עיקר נוסף שעוסק בנבואה? נבואת משה רבינו, לבנו יש נבואה. הרמב״ם שואל את השאלה שאני שואל, והוא עונה עליה. שאתה צריך לדעת שנבואת משה רבינו ונבואת שאר הנביאים זה ליגה אחרת. אתם בליגות מבינים, מדבר איתכם בליגות. זה לא אותו נבואה! והוא מפרט! והוא כותב! וזה המון להבין מה הוא אומר פה, כי אנחנו לא במדרגות כאלה גבוהות. הוא אומר, כל הנביאים היו מתנבאים על ידי אמצעי. משה רבינו אין לו אמצעים. ישר, אספקלריה מהירה. פירסט, אחד, שתיים. משה רבינו, מתי שהוא רוצה, בין ער, בין ישן. כפי שראינו בפרשה הקודמת, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. אומר רש"י, מובטח לו שיקבל את דבר השם. הבדל שני. הבדל שלישי! כל הנביאים שהיו מתנבאים, היו נופלים על פניהם. משה רבינו, פה אל פה הדבר בו. כדבר איש של רעהו, כמו שאדם מדבר עם חברו, הוא לא מזדעזע ולא נופל ולא מתעוות. ככה היה משה רבינו. זה הפשט פה אל פה הדבר בו. כדבר איש של רעהו. הוא אומר הרמב״ם, נבואת משה רבינו, זה ליגה אחרת. אני רוצה לחדש שזו הייתה הטעות של מרים. מרים, היו לה 12 עיקרים. נבואה. נבואה! בפנים, הכל כלול, כמו שאומרים היום. נבואת אהרון, נבואת משה, נבואת ישעיהו, ירמיהו, חזקאל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לה, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן, הוא פעל פעדה ובו, במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. נבואת משה רבנו זה קומה אחרת, זה יסוד מיוד ג' העיקורים. רבותיי, לאור הקדמה הזאת, אני רוצה עכשיו שתבינו מה זה המדרש האגדה. הוא אומר מדרש האגדה, תסתכל אליי. הם אותם מרגלים ראו את מרים. הם חשבו שמדרגת ארץ ישראל היא כשאר המארצות. אוגנדה! למה רוצים את אוגנדה? כי שקט שם, נעים, טוב, יש שטחים טובים. וממילא אם קצת קשה, ואני רואה שם קצת ארץ אוכלת יושביה, ואני רואה שם פירות כאלה לא כל כך שמתאימים לי, אז אני לוקח רגל אחורה ואני אומר, בוא נעשה חושבים, תעצור.
ישוע וכלב אמרו שטובה ארץ מאוד מאוד. הביטוי טוב מאוד, הוא מזכיר לנו עוד איזשהו מקום בתנך שכתוב עליו טוב מאוד. מה? איפה ראית את זה? הוא אומר שהמושג טוב מאוד נאמר בספר בראשית. הגדולים אומרים, אם אתה רוצה להתבונן באיזה ביטוי שכתוב בתורה, תתחכה אחריו איפה הוא כתוב בפעם הראשונה. תלך לפעם הראשונה שהוא כתוב. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, כתוב כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, וירא שני כי טוב, רביעי כי טוב, חמישי כי טוב. אחרי בריאת האדם, וירא ה' טוב מאוד. תחזיק אותה זה שלא תטיפלו. אומר המדרש, אתה יודע מה זה טוב מאוד? אני רוצה לנחש מה זה טוב מאוד. מה אמרת? יצר הרע. טוב מאוד! יצר הרע. רבותיי, לא שלי. מדרש. לא הבנתי. טוב, זה יצר הטוב. וטוב מאוד, זה יצר הרע. עולם הפוך ראינו. הגמרא איפה?
יצר הרע יכול
להתפס
וטוב.
תנסו, איזה גמרא? תנסו, נו. תנסו עוד. קיצר, אתם מבינים למה אתם צריכים עוד להישאר בישיבה? הנה התשובה. בואו נתקדם. לא תענית. לא, ראש השנה. בקיצור, לענייני לא קידושין. בוא נתקדם עכשיו, רבותיי. טובה. טובה ארץ מאוד מאוד. טוב מאוד נאמר איפה? בבראשית. בבריאת, בסוף הבריאה. אומר המדרש, טוב מאוד, יצר הרע. ארץ ישראל. נאמר עליה, טובה ארץ מאוד מאוד. מה עוד נאמר עליה? ארץ זבת חלב ודבש. אתם יודעים איך מגיע חלב לעולם? אומרת הגמרא, דם נעכר ונעשה חלב. היסוד של החלב הוא מהדם. אתם יודעים איפה מגיע הדבש? מהדבורה, 5-6 לוין בהצלחה. יוצא מהדבורה, יוצא דבר מיוחד, יוצא דבש. יוצא מהדם חלב. זאת אומרת, זה ארץ שמסוגלת להפך. את הדברים הרעים לדברים טובים. זה היצר הרע שאיתו אפשר להפך אותו לדברים מיוחדים. היום שקראנו בתורה, בבוקר, פסוק, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. נפל לי הסימון. שאלתי את עצמי, מה זה והתחזקתם? איפה אני צריך לעשות שרירים? מה זה והתחזקתם ולקחתם? הוא רואה את הארץ מהי, ואת עם היושב עליה, חזק הוא ערפה, ומה תואם רב, ומה הארץ, השמנאים רזה, יש בה עצי מים. והתחזקתם? לא הבנתי מה זה המילה הזאת, והתחזקתם. איך היא קשורה לכל המהלך? לא נדבר. איך היא קשורה פה לכל הדיבור פה? מה קשור והתחזקתם? ברנס! פוללו! מה זה להתחזקתם? לא הבנתי. מה אני עכשיו לשים פה מסעות? מה פירוש המילה? התחזקתם. זאת אומרת, כביכול משה רבנו אומר להם, ייתכן שאתם תפגשו דברים שהם לא פשוטים לכם. דברים מורכבים, סובכים, מלחמות, כל מיני עבירות על דת. אל תתרגשו. והתחזקתם. יהושע וכלב הצליחו לעמוד במשימה. שאר השבטים לא עמדו במשימה. אם אתה בא לארץ ישראל מתוך הבנה שהיא צריכה לספק לך את הסחורה, היא באה לתת לך לשים את הראש בסוף היום, היא באה לתת לך אפשרות ללמוד תורה, יש לך טעות. זה טוב לאוגנדה, זה טוב לשוויץ, זה טוב לשאר המקומות בעולם. אם אתה מבין שארץ ישראל היא לא כשאר הארצות, אז גם אם קשה, וגם אם יש מלחמות, וגם אם אתה רואה דברים שהם לא מתאימים לך, זה הקשר בין חטא המרגלים לבין חטאה של מרים, ולא לחינם המדרש מחבר. אומר הרב קוק, משפט אחד, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, בתור אמצעי. עם ישראל צריך שיהיה לו איזשהו מקום להתאגד, לשים את הראש בסוף היום. יש לך טעות, זה לא ארץ ישראל. מה? לא הבנתי. כל העמים, יש להם מדינה, שיש להם איפה להתגורר, איפה להתיישב. אומר הרב קוק, התבלבלת. זה לא ארץ ישראל. והוא אומר משפט עוד יותר עמוק. אפילו אם אתה חושב שמטרתה של הארץ היא לתת לך שקט תורני כדי שתוכל להקים פה ישיבות, לא הבנת עדיין מה זה ארץ ישראל. מה? הוא אומר, יש לך טעות. לא הבנת מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא באה לספק לך כל מיני צרכים גשמיים ואף לא רוחניים. היא חפצה של קדושה בפני עצמה. היא לא באה לספק לך עניינים רוחניים. היא גופה ארץ של קודש. שפרי גדל פה בארץ, שגדל פה בתוך ארץ ישראל פרי, הפרי הזה הוא מחנך אותך. מה? כן. פרי שגדל בארץ ישראל מחנך אותך שיש כהנים. אתה לא יכול לאכול אותו לפני שאתה הולך לכהן, תיפגש עם הכהן, תיפגש עם הלוי, תיפגש עם העני, תפתח את היד ואת הלב. אחרי זה תבוא לאכול את הפרי. ובשנים שאתה לא נותן לעני, אתה עולה לירושלים. אתה מתמלא בקדושה של ירושלים. הארץ מגדלת אותך. זה ארץ הפוכה מכל שאר הארצות. כל שאר הארצות הן מגשימות אותך. מה עושה הארץ? היא מרימה אותך. תרומה, לשון הרמה. שאתה צריך גשם, אתה לא מסתכל אל הנילוס, אתה מסתכל למעלה, אתה מתחבר לאלוקים, ואז יורד לך גשם. הארץ מחנכת אותך לרוח, לקדושה. זה לא ארץ כשאר הארצות, יש לך טעות. זה היה חטא המרגלים. וכתיקון לחטא המרגלים, זה מה שעושים היום. הקדוש ברוך הוא גלגל לנו, רבותיי, מלחמות שלא חלמנו עליהן. אנחנו רוצים שקט. לא רוצים לכבוש עוד שטחים בארץ ישראל. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תכבשו את ארץ ישראל, גם אם אתם לא רוצים.
אתם לא רוצים פה את חבל הארץ עזה, אז דרך הרגליים. אתם לא רוצים את לבנון. אתם לא רוצים סוריה, ארן צובה. דרך הרגליים. אתם תכבשו אותה. אתם תקנו אותה. כי זה לא ארץ של מקלט בטוח. זה ארץ אלוקית. ארץ אשר הנה השם אלוקיך במראשית השנה ועדה. זה רבותיי, הפתיח. וזו הייתה הטעות של המרן. ברבותינו המפרשים יש שני סגנונות. מה הביא אותם לחטא? אנחנו אמרנו כיוון. אבל ברבותינו יש שני כיוונים. כיוון אחד שמובא בספרו של הרמח"ל. ספר מסילת ישרים. שהוא כותב על ערך של הכבוד, והוא מביא את דברי הזוהר. שהזוהר כותב שאותם הנשיאים הללו חששו שברגע שהם ייכנסו לתחומה של ארץ ישראל, שמה טוב, כבר לא נצטרך אותם. כבר המעמד והכבוד שלהם יתמסמס. כל אחד ילך לקרמו ולתענתו ולעבודה שלו. ובמילה המעמד של הנשיא ילך ויתמסמס. עכשיו הם משמשים בתור נשיאים, כולם משחרים לפתחם, שואלים בעצתם. ברגע שכל יהודי יבוא לשבטו, לנחלתו, כמו מסודר, איש תחת גפנו ותחת תחת. אומרים המרגלים, אם אנחנו נדבר בגנות הארץ, ממילא אנחנו נישאר במדבר? נישאר במדבר! נישאר מכובדים, והמשרות של הנשיאות עדיין תתקיים. זו דרך אחת, קשה קצת להבין אותה. שכך הולך הזוהר, וככה הולך כבוד. כבוד זה דבר שהוא משפיע את האדם. זה דבר שהוא מעמיד אותו. ככה מסביר הזוהר, ככה מסביר מסילת ישר. הדרך השנייה, שהיא דרך נוספת, מיוחדת גם, שעל ידה נוכל להבין מה בדיוק היה החטא של המרגל. תינוק שנולד, אחרי שהוא היה 9 חודשים בגן עדן, סחבו אותו, נתנו לו לאכול ולשתות ולגדול, הוא יוצא, הוא בוכה. כולם שמחים והוא בוכה. למה הוא בוכה? עכשיו הוא צריך לנשום לבד, להתחיל לאט לאט להיות עצמאי. עוד שלב, הוא מתקדם. הוא מתחיל את ההפסקה של היניקה, הוא מתחיל להיגמל. אתם יודעים שבתקופת התורה היו עושים משתה מתי שגומלים את הילד? תחשבו על זה. כתוב שעשו משתה ביום יגמל את יצחק. מה זאת אומרת? שהוא הפסיק לנוק, עשו משתה. הוא בוכה, הוא רוצה לנוק! הוא נספיק, זהו, תפסיק לנוק! אתה מתחיל להיות עצמאי. עם ישראל במדבר נקרא יונק. כאשר עיסה היונק, כאשר עיסה האומנת היונק, שמגיעים לארץ ישראל, גודלים, הופכים להיות עצמאיים. אתה נמצא במדבר, יש לך מן, יש לך בירה של מרים, יש לך את הרבי הגדול משה רבינו. מה אתה צריך? החיים הטובים, כמו שנקרא, נכון? יפה? כשאתה נכנס לארץ ישראל, מתחילה העבודה. אומרים הנשיאים,
בוא נשאר עוד כמה שנים בגן עדן המדברי. יש לנו מן, בירה של מרים, שיעור כללי מפי משה רבינו. מה חסר? מה ניכנס עכשיו לתוך ארץ ישראל? לא, עזוב, בוא נשאר עוד כמה. רבותיי, זה עליית מדרגה בהבנה של חטאם של המרגלים ברנס. זה לא כמו שמסביר המסילת ישרים, שזה סוג של כבוד. זה משהו רוחני. תן לנו עוד קצת. תן לנו עוד קצת להיות במדבר. מה אתה מכניס אותנו עכשיו? אנחנו עוד רוצים את הגן עדן המדברי הזה. מה החטא? הקדוש ברוך הוא חושב אחרת. אתה מציג אלטרנטיבה למחשבות האלוקיות. זה החטא. זה החטא שלהם. אז זו דרך נוספת לבאר מה היה העניין. מה היה בדיוק החטא. תן לי רגע להמשיך. בויסה, יש דברים מופלאים שכתב אותם רב צדוק הכהן מלובלין. על עניין המעפילים. יש פרשה קטנה בתוך הפרשה שלנו, שהיא פחות מדוברת, כי כל הזרקורים מפנים אותם למרגלים. אבל רבותיי, אחרי המרגלים, היו מעפילים, לא לחלום. מי היו המעפילים האלה? מה הם אומרים? מה הם רוצים? הם אומרים, אנחנו רוצים ארץ ישראל נאו! עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא! הם אומרים, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל עכשיו. אומר רב צדוק, היה למעפילים בתוך תוכם נקודה של קדושה. ופעמים, גם שבעל הבית אומר לך, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה. חוץ מזה. לפעמים, צריכים להיות קצת חוצפנים בעניינים רוחניים. למרות שאומרים לי לא, אני עולה. היה להם איזו נקודה עמוקה של קדושה למעפילים. היה להם בתוך תוכם איזו נקודה של קדושה. ואומר רב צדוק, הנקודה הקדושה הזאת שהייתה במעפילים, כתוב, והיא לא תצלח. שכתוב היא, אומר רב צדוק, תחזיקו חזק רבותיי, אני מסיים. שכתוב היא, זה בא לדייק. הוא, ולא משהו אחר. היא, ולא משהו אחר. אומר רב צדוק, המעפילים האלה, הם לא צלחו. אבל יהיה תקופה. רב צדוק! תהיו מעפילים כאלה! שיצליחו! לעלות לארץ ישראל, נגד כל הסיכויים, נגד כל המחלות, כל החולרות שהיה פה, כל מה שהיה פה. כך אומר הצד. הנקודה הזאת, הרצון הזה לעלות לארץ ישראל, הוא היה חזק מאוד. אבל הוא היה בוסרי, הוא היה מוקדם. היא לא תצלח. אבל יהיה עליות ויהיה זמנים שבהם העלייה היא כן תצלח. היא לא תצלח, אבל אחרת תצלח שבת שבת.